היי רובין, דף נון וב, מתחילים בעזרת השם, דף נון היי עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, במילים אמר רב יהודה, אמר בשם רב. אדם שהוא נע ונד ממקום למקום, והוא לא נמצא בחברת אנשים, החיים שלו מאוד מאוד קשים. לכן, יושבי צריפין, אלה שגרים באוהלים, כי הם לא יכולים להיות קבועים במקום אחד. יש להם בהמות, הם לוקחים אותם למראה, וכשנגמר המראה במקום אחד, הם עוקרים מהמקום הזה, והולכים למקום אחר, קובעים במקום אחר, וכן הלאה וכן הלאה, הם לא קבועים במקום אחד. וכן, הולכי מדברות, שהולכים ככה עם כל המשפחה, עם אנשים ועם הילדים, חייהם קשים מאוד, אינם חיים. והבעיה הגדולה יותר, ונשיהן ובניהן אינן שלהן. יש חשש גדול מאוד של ממזרות כשנמצאים במקומות כאלה, והגמרא תכף תבאר למה. תניא נמי אחי, אליעזר איש ביריה אומר, יושבי צריפים אין להם הנאה בעולם. החיים שלהם כל כך קשים, שהם נחשבים כמו כאלה שלא חיים, כיושבי קברים. כל פעם כשהמזג אוויר קשה, הם סובלים גשמים, שרב. זה לא חיים. וכמו שאמרנו, הבעיה הגדולה יותר, שיש הרבה חשש ממזרות בילדים שלהם. ועל בניהם הוא אומר, ארור שוכב עם כל בהמה, יש חשש של ממזר שאסור להתחתן איתם, כמו שאסור להתחתן עם בהמה. מה הסיבה? מה החשש ממזרות? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. מה הייתה מה? אולה אמר הסבר ראשון, בגלל האנשים, הגברים, שאין להם מרחצאות בתוך המקום יישוב שלהם, לכן הגברים יוצאים למקום רחוק ביחד, ואז הנשים נשארות לבד, ואז יש חשש גדול שהם נטמעות על ידי אנשים לא הגונים. ורבי יוחנן אמר, פני הבעיה היא על הנשים, על הנקבות, שמרגישים זה לזה בתבילה. מה הכוונה? המקווה של הטהרה נמצא במקום רחוק, והנשים מפחדות ללכת לבד, אז הן מתאמות יחד שתי נשים ללכת, וזה נהיה מזה קול, ואז מגיעים רשעים ושמים לב לזה שאנשים הולכות מחוץ לעיר, ואז הם יכולים להתייחד עם האם ולבוא לידי חטא. מהי ביניי ומה ההבדל בין הטעם שהגברים יוצאים להתרחץ מחוץ לעיר יחד, לבין הטעם השני של נשים שהן הולכות לטבול, הולכות יחד שתי נשים. איקה ביניהו, נהרה דסמיך לביתה. נהר שאפשר לרחוץ בו לגברים, והוא סמוך לבית. אז מצד אחד, הוא אמנם ראוי לטבילת נשים. ואנשים לא צריכות ללכת למקום רחוק, אז הן יכולות ללכת לבד, אז אין את הבעיה שהן הולכות זוגות של שתי נשים שמתאמות יחד. אבל מצד שני, לרחוץ בנהר הזה, זה לא ראוי כל כך לרחיצה, אז לכן הטעם הראשון כן שייך גם בכזה מקום צריפים, כי האנשים הולכים למקום רחוק לרחוץ. ולכן זה שייך גם פה הטעם של אולה. הטעם שהוא אמר ש... יש בעיה שהאנשים הולכים לגמרי מהעיר, ואז אנשים נשארות לבד, ואז יש בעיה שהם יכולים חלילה להתאמה. אמר רב הונה, תלמידי חכמים לא יכולים להשקיע את כל זמנם בתורה, ובד בבד להשקיע את כל זמנם בענייני העולם הזה. וכשבאדם לא משקיע את כל זמנו בעניין העולם הזה, הוא גם לא יכול להרשות לעצמו יותר מדי מתענוגי העולם. הוא צריך מטבע הדברים קצת להצטמצם. מצד שני, הוא לא יכול אבל שזה יגיע על חשבון הבריאות ועל חשבון הצרכים הבסיסיים של המשפחה. אבל מה? הוא כן יכול למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים שהמשפחה תוכל לחיות ויהיה להם את כל מה שהם צריכים בזול. לכן, כל עיר שאין בו ירק, אומר רב הונה, עיר שלא מגדלים בה ירקות או כל מיני מאכלים זולים ובריאים, אין תלמיד חכם רשאי לדור בה. אם הרמת חיים מדי גבוהה במקום הזה, שבשביל לחיות שם צריך הרבה כסף, ולכן צריך להשקיע הרבה מהזמן בענייני העולם הזה, תלמיד חכם לא יכול לגור בכזה מקום. הגמרא מתעכבת על העניין של ירקות, שנראה שזה דבר בריא. כמובן שכאן צריך לומר את דברי תוספות במסכת מועד קטן דף י' עמוד א', דיבור המתחיל קברה, וכמו שכבר הערכנו במסכת שבת בתחילת השיעור על דף קוף ת', שכל הדברים שקשורים לבריאות או לרפואה שמובעים בגמרא, היו נוגעים לזמנם אז. אבל אי אפשר להשליך מזה לזמננו אנו. ויותר מזה הבאנו גם את מה שכותב הים של שלמה על מסכת חולין, שאפילו יש חרם הקדמונים לא לנסות את הרפואות שמובעים בגמרא. אז אנחנו רק נאמר את הדין ודברים, מה שהגמרא מביאה פה, בשביל להבין את דבריהם. שואלת הגמרא, רגע, ירקות זה דבר בריא? למימרא דירק מעליא? והתניא, שלושה דברים מרבים את הזבל, את היציאות, וכופפים את הקומה, ונוטלים אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. איזה שלושה דברים? ואילו הן? הדבר הראשון, פת קיבר, לחם שעשוי מקמח לא מנופה, לחם מקמח לא טוב. דבר שני, ושאיחר שלא הספיק להתיישן, חדש. דבר שלישי, וירק, אתה רואה שירקות, זה לא בריא. עונה הגמרא לא קשיא. שרב הונא אמר שירקות זה דבר בריא, אז לפי אחד הלשונות ברש"י, הכוונה בתומי וקרתי שום וקרישים. מה שהברייתא אומרת שירקות זה לא בריא, בשאר ירקי, שאר הירקות. מה שמביא עוד פירוש, אבל הוא לא מקבל את זה. בכל אופן, זה הפירוש שהוא מקבל מה שאמרנו. כדתניא ראיה ששום וקרישים, זה בזמנם בכל אופן היה מאוד בריא לאכול. האמת היא שגם היום, שום ידוע שיש לו סגולות מאוד מיוחדות. לגבי שאר הירקות, אנחנו יודעים שגם בזמננו, שבזמננו גם שאר הירקות זה מאוד בריא. אז כמו שאמרנו, זה לא דברים שחייב להיות גם בזמננו, כמו שכבר תוספות כותב, וכמו שהערכנו גם את דברי רבי נטרונאי גאון, שאמר שהדברים האלה גם כן חכמים, לא אמרו אותם בתור דבר שאמור להיות לדורות. מי שבאמת רוצה בצורה מפורטת ומדויקת, יאזין לשיעור על מסכת שבת דף קוף ת', כמו שאמרנו, בתחילת השיעור. בכל אופן, מה הראיה ששום וקרישים הם כן בריאים לאכילה, מתוך שאר הירקות? כדתניא, שום הוא ירק בריא, כוונה ירק טוב. קרישין זה גם טוב, לא כמו שום, קצת פחות, חצי ירק, חצי מהתועלת של שום. נראה צנון בבית, צנון הוא דבר בריא. לכן, כשהוא מופיע, נראה סם חיים. שואלת הגמרא, צנון זה בריא? בזמנם בכל אופן זה היה בריא. והתניא, נראה צנון, נראה סם המוות. סם המוות, זאת אומרת שזה לא טוב. עונה הגמרא, לא קשיא. כאן, שהברייתא אומרת שזה לא טוב, בעלין, העלים של הצנון לא טובים. וכאן, שהברייתא אומרת שזה טוב, באימהות. בשורשי הצנון, בעיקר הצנון, שהוא כן טוב. עוד הבדל, כאן, מתי מאוד בריא לאכול צנון? בימות החמה, כי הטבע של הצנון שהוא מצנן את הגוף. וכאן, בברייתא שנראה שהוא לא טוב, בימות הגשמים, שאז גם ככה קר, מה אתה רוצה לצנן עם הצנון עוד יותר את הגוף? אז זה לא טוב. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, כל עיר שיש בה מעלות ומורדות, שהעליות והירידות מאוד תלולות, אז לא טוב לאדם שהוא עולה עליות תלולות מדי או ירידות תלולות מדי, אולי בלי שהוא מכין את עצמו לפני כן, ככה בפעם אחת לאמץ את הגוף ואחרי זה להרגיע, יכול להיות שזה משפיע קצת על הלב וכדומה, שבאדם מתאמץ בצורה לא מתוכננת, הוא פתאום מתאמץ, הוא פתאום מפסיק להתאמץ. בכל אופן הגמרא נוקטת על העליות התלולות, וגם צריך לדעת שהעליות התלולות של זמנם זה לא עליות התלולות של זמננו. פעם עלייה תלולה זה היה ממש עלייה שמאוד מאוד קשה לטפס עליה. אז אולי על זה הגמר מתכוונת. בכל אופן, אם יש עליות או ירידות תלולות מאוד, אדם ובהימה שבה מתים בחצי ימיהם. מיד הגמרה שואלת, לא ייתכן שהם מתים וחיסל כדאטה, אחרי מציאות רואים שלא, אלא הם המזקינים בחצי ימיהם. זה מתיש את הגוף, זה מחליש את הגוף שבן אדם תורח, תרחה מדי חזקה, לא בצורה מבוקרת. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, אני מוליאטה דבייבירי ודבינירש. מוליאטה הכוונה העליות התלולות של המקום בייבירי ובינירש. הם היו כנראה מאוד תלולות, והוא היה גר שם רב הונא ברי דרב יהושע. הוא אומר, אז כן, אלה גרמו לו שהוא יהיה כמו זקן בגיל צעיר באופן יחסי. למדנו במשנה שכשיש עיר עגולה, הגבולות של העגולים, אז לפני שאנחנו מודדים 2,000 אמה, כדי לדעת כמה אפשר בשבת לצאת מחוץ לעיר, אפשר ללכת עד 2,000 אמה, אנחנו מוסיפים על העיר, וקודם כל מוסיפים לזוויות, עושים אותה למרובעת. נשאלת השאלה, לאיזה צד הצלעות של המרובעת צריכים להיות? יש הבדל מאוד גדול, אם אתה עושה את הצלעות, נאמר, צלע מזרח, לכיוון מזרח העולם, או שאתה עושה את זה בזווית, בין מזרח, נאמר, לדרום, בקרן מזרחית דרומית של העולם. זה הבדל גדול, כי אתה צריך לדעת, בזווית אפשר ללכת יותר מאשר איפה שהצלע, כי בזווית של ה... מה שאתה הרי מוסיף לעיגול זוויות. אז כל זמן שהעיר הייתה עגולה, אז אם אתה תעשה תחום של 2,000, אם אתה עושה תחום של 2,000 אמה מהעיר העגולה, אז בכל, לא משנה מאיזה נקודה בעיר אתה יוצא, אתה הולך בדיוק 2,000 אמה. אבל אם אנחנו מוסיפים את הזווית, הרי כשיש לך נאמר עיר ברוחב ואורך של 2,000 על 2,000 אמה, מוסיפים בזווית, הרי כשאתה עושה קו ישר, ואחרי זה אתה רוצה לעשות את אותו קו, אתה רוצה לבדוק אותו בזווית, מצלע לצלע של המרובע, אז אתה מוסיף לו עוד שתי חמישיות. מאחד אתה הופך אותו ל-1.4. ואם כן, אם נאמר העיר היא עיגול של 2,000 על 2,000 אמה, במקום שאתה מוסיף את הזוויות, אתה מוסיף שם עוד שתי חמישיות. אז האפשרות לצאת שם, יש אפשרות ללכת יותר. עוד אתה מוסיף את התחום, זה עוד 2,000 אמה, זה יוצא שאתה יכול ללכת הרבה מאוד דרך. אז איפה שאתה שם את הזוויות של המרובע, יש לזה משמעות גדולה. אז לאיזה כיוון אתה עושה את הצלעות של הריבוע כשאתה מרבע את העיר העגולה? תנו רבנן, אז רבנן הביאו בברייתא, בא לרבעה, מרבעה בריבוע עולם. עושה את הצלעות של הריבוע כמו הצדדים של העולם. הצלע המזרחית לכיוון מזרח העולם, צלע מערבית לכיוון מערב העולם, צלע צפונית לכיוון צפון העולם, וצלע דרומית לכיוון דרום העולם. נותן צפונה לצפון העולם, ודרומה לדרום העולם, כמו שאמרנו. איך אפשר לדעת? איפה זה המזרח של העולם? איפה זה המערב של העולם? אז היום יש לנו כל מיני דרכים עם מצפן או דברים טכנולוגיים יותר שאפשר לדעת את הצדדים, אבל בזמנם שלא היה את כל האמצעים הטכנולוגיים האלה, או אחד שכרגע אין לו את האמצעים הטכנולוגיים האלה, הוא כרגע נמצא בשבת, הוא רוצה לדעת כמה הוא יכול לצאת מחוץ לעיר, איך הוא יכול לעשות לעצמו סימן לדעת כמה מותר לו לצאת מחוץ לעיר בשבת. אז יש שני סימנים לדעת. סימן ראשון, אדם מסתכל על השמיים, הוא יכול לדעת איפה זה צד צפון, איפה זה צד דרום, איפה זה צד מזרח, צד מערב, בלי מצפן. לא קשור, אפילו בלי קשר לגמרא שלנו. סתם, בן אדם רוצה קצת להחכים בחוכמות של העולם, הוא יכול לדעת צדדים וכיוונים, בלי שיהיה לו מצפן, בלי לשאול אף אחד, הוא יכול לדעת בדיוק איפה זה צד מזרח, איפה זה צד מערב. והגמרא מביאה לזה שני סימנים. סימן ראשון, וסימניך, אלה שבלילה יכולים להסתכל על השמיים, בזמן שהוא די חשוך כמובן, שהמקום די חשוך, אפשר לראות את הכוכבים. הכוכבים מסודרים בקבוצות, והם מסודרים גם בצורה של מזלות. אלה שבקיאים קצת בחוכמה הזאת יודעים שיש מזלות ברקיע. יש קבוצת כוכבים שנקראת למשל הקרב, קבוצת כוכבים שנקראת שור, מזל שור. אז אלה שבקיאים בצורה של קבוצות הכוכבים ברקיע יכולים לדעת על ידי זה. הקבוצת כוכבים שנקראת עגלה, דיינו מזל שור, נמצא בצפון של העולם. והקבוצת כוכבים שנקראת הקרב, המקום שלה הוא בדרום. יש אומרים שזה הזנב של הקרב. זה דרך אחת, אבל בשביל זה האדם צריך להיות בקי בסדר של הכוכבים. רבי יוסי אומר, אם אינו יודע לרבעה בריבוע של עולם על ידי המזלות האלה, אז יש דרך נוספת פשוטה יותר. וזה אפשר לבדוק דווקא ביום. מרבעה כמין התקופה, על ידי הזריחה והשקיעה של השמש, לפי העונות, קיץ, בחורף וכדומה. כיצד? צריך לדעת, השמש, מאיפה היא זורחת? כמובן, תלוי באיזה מקום בעולם. אנחנו כמובן מתייחסים לצד הצפוני של כדור הארץ, שבזמנים קדמוניים שם היה עיקר יישוב העולם, ובדרך כלל כשמתכוונים בתלמוד או בפסוקים לכדור, מתכוונים לעולם, בדרך כלל מתייחסים לחלק הזה של העולם, לחלק הצפוני של העולם. אם אנחנו רוצים לבדוק מאיפה השמש זורחת, אז הדבר הדרך היא מאוד פשוטה. צד מזרח, על שם מי נקראת מזרח, ממזרח שמש. שמש זורחת מצד מזרח. בארץ ישראל זה מכיוון הירדן. שמש זורחת. ואיפה היא שוקעת? כיוון מערב, אל תוך הים התיכון, אם זה בארץ ישראל. כשמדברים על מזרח ומערב, זה לא לגמרי מדויק. למה? כי השמש, יש לפעמים שהיא זורחת לא לגמרי באמצע צד מזרח, אלא היא זורחת מהקצה הצפוני מזרחי. ויש לפעמים שהיא זורחת בקצה יותר הדרומי מזרחי. היא לא זורחת תמיד בדיוק באמצע הצד המזרחי של העולם. ואיך הולך הסדר? זה תלוי בעונות של השנה. אנחנו היום מחלקים את העונות של השנה, לפי קיץ, אחר כך יש את הסתיו, אחר כך את החורף, ואחר כך האביב. בדומה לזה, ובצורה יותר מדויקת, הגמרא מחלקת את התקופות של השנה, שנת החמה, שנת השמש כמובן, מחלקת אותו גם כן לארבעה חלקים מדויקים שווים. ולוקחים את השנה, שנה של שנת החמה, זה המשך הזמן שכדור הארץ מקיף את השמש. לוקח לו 365 ימים ועוד 6 שעות. דיינו 365 ורבע ימים. אתה מחלק את זה בדיוק לארבעה חלקים שווים, וזה למעשה כל חלק אחד מתוך הארבעה חלקים האלה, שתכף נרחיב בהם קצת יותר בעזרת השם, זה נחשב תקופה בפני עצמה. החלק שנמצא בשיא הקיץ נקרא תקופת תמוז. החלק שבדרך כלל הוא בשיא החורף נקרא תקופת טבת. החלק שנמצא באזור האביב נקרא תקופת ניסן. והחלק שנמצא באזור הסתיו נקרא תקופת תשרי. עכשיו, בתקופת תשרי ותקופת ניסן, היום והלילה הם פחות או יותר, יש נקודה מסוימת ביום מסוים, בשיא התקופת תשרי או בשיא תקופת ניסן, שהיום והלילה הם שווים. ממש שווים, 12, כמעט 12 שעות. ממש די שווים. אז השמש זורחת באמת בתחילת מזרח, באמצע מזרח, ושוקעת באמצע המערב. אבל בשיא הקיץ, השמש זורחת יותר זמן, והלילה הוא קצר יותר. למה? מכיוון שהשמש זורחת בקרן הצפונית-מזרחית, בנטייה לקרן הצפונית-מזרחית, ואז במהלך היום השמש מסובבת, מבחינה מסוימת, כן, כמובן שזה לכיוון למעלה, אבל מסובבת עם נטייה לכיוון מזרח, אחרי זה היא מסובבת את כל כיוון דרום, ואחרי זה את כל כיוון מערב, ואז היא שוקעת בקרן המערבית-צפונית. אם כן, היום הוא די ארוך, ממש ארוך, כי השמש היא פשוט מקיפה סיבוב ארוך. לעומת זאת, כמו שאנחנו כבר אמרנו, כשמתקרבים יותר לתקופת תשרי, אז כל יום ויום השמש קצת יותר מתכווננת ומתיישרת לכיוון אמצע המזרח, לזרוח באמצע המזרח ולשקוע באמצע המערב. ולכן לאט לאט היום מתקצר יותר, והלילה על חשבון זה מתארך, עד שהם בסוף באמצע תקופת בשיא תקופת תשרי, שוב פעם השמש זורחת באמצע המזרח ושוקעת באמצע המערב, ואז לקראת תקופת טבת ובשיא תקופת טבת, אז השמש עושה ביום את הסיבוב הקצר ביותר שלה, היא זורחת בקרן הדרומית-מזרחית, ושוקעת בקרן הדרומית-מערבית, והיא לא מסובבת בכלל לצד מזרח או לצד מערב. ולכן היום הוא קצר יותר. ואז שוב, לקראת ניסן, עוד פעם היא קצת מתכווננת מדי יום עוד קצת ועוד קצת לכיוון האמצע, עד שבסוף בשיא תקופת ניסן כמובן היא זורחת מאמצע מזרח, שוקעת מאמצע מערב. לפי זה אפשר לדעת מצוין איפה זה צד צפון ואיפה זה צד דרום. כי איפה שהשמש זורחת ושוקעת בשיא הקיץ, בשיא תקופת תמוז, אז אנחנו יודעים שהצד ההוא זה צד צפון. ואיפה שהשמש זורחת ושוקעת בשיא החורף, בשיא תקופת טבת, אז שם אנחנו יודעים שזה הצד הדרומי יותר. וזה מה שאומרת כאן הגמרא. חמה יוצאה, מאיפה השמש זורחת? ביום ארוך, היום הארוך ביותר בשנה בשיא תקופת תמוז, ואיפה שהשמש שוקעת? ביום ארוך. בשיא תקופת תמוז, זהו פני צפון. כמו שביארנו, שהיא יוצאת מהקרן צפונית מזרחית, עוברת את כל צד מזרח, את כל צד דרום, ואת כל צד מערב, ושוקעת שוב פעם בקרן, שוקעת בקרן מערבית צפונית. והצד שבו החמה יוצאה בשיא החורף, ביום קצר ביותר בשנה, ושוקעת ביום הקצר ביותר בשנה, זהו פני דרום, כי השמש זורחת בקרן המזרחית דרומית, זורחת בקרן המזרחית דרומית, עוברת את כל הרקיע ושוקעת בקרן ה... זאת אומרת, היא הולכת את כל הצד הדרומי ושוקעת בקרן המערבית דרומית. זהו פני דרום. תקופת ניסן ותקופת תשרי, שאז הימים והלילות הם שווים, חמה יוצאה בדיוק באמצע צד מזרח, בחצי מזרח, ושוקעת בדיוק באמצע צד מערב, בחצי מערב. ההוכחה לזה זה פסוק בספר קהלת. שנאמר על החמה, הולך אל דרום, ביום זה הולך, סובב זה בלילה. ביום השמש הולך אל דרום, גם בקיץ וגם בחורף, רק בקיץ הוא גם הולך במזרח ומערב, והוא מגיע ממזרח אל דרום, עובר את הדרום והולך את כל מערב ושוקע בקרן מערבית צפונית. אבל ביום תמיד השמש עוברת בצד דרום, הולך אל דרום וסובב אל צפון. סובב הכוונה, המקום שהשמש הולכת בלילה. זה בצד צפון. הולך אל דרום ביום. תמיד ביום השמש עוברת בצד הדרומי. פשוט עוברת בכל הצד הדרומי של האופק. וסובב אל צפון בלילה. כי בלילה השמש מסובבת את צד הצפוני. סובב, סובב, הולך הרוח. לפעמים סובב, לפעמים הולך. איזה רוח? השמש לפעמים סובב, שאמרנו שסובב הכוונה בלילה, ולפעמים הולך, הולך הכוונה ביום, בזמן של הזריחה, באיזה צדדים, אלו קרן פני מזרח ופני מערב, שהצד המזרחי והצד המערבי, בקיץ השמש ממש הולכת שם, היא עושה את סיבוב, בהתחלה קרן צפונית מזרחית הולכת את כל צד מזרח, ואחרי זה אחרי שהולכת את כל צד דרום, היא גם כן הולכת את כל צד מערב, אז היא הולכתן, ופעמים גם מסבבתן בשיא החורף, שהשמש שוקעת בקרן מזרחית דרומית, וזורחת בקרן מזרחית דרומית, ושוקעת בקרן מערבית דרומית, אז היא בכלל לא הולכת בצד מזרח ומערב, אז היא רק מסבבתן בלילה את הרוח הזאת, את הצד הזה של מזרחי ומערבי. פעמים מהלכתן בתקופת עמוז, ופעמים מסבבתן בתקופת טבת. זה דרך מצוינת גם לאנשים שהם לא בקיאים באסטרונומיה, לדעת איפה זה צד דרום ואיפה זה צד צפון. פשוט מאוד מסתכלים, ואנם לא משנה איפה הוא נמצא בצד הצפוני של כדור הארץ, בארץ ישראל נאמר, הוא יכול ביום, אם הוא נמצא בקיץ או בחורף, לדעת האם איפה זה צד דרום ואיפה זה צד צפון, לפי איפה המקום שהשמש זורחת ושוקעת. אמר רב משרשיה, לית נעולני כללי, מה שאמרנו שבתקופת תמוז השמש ממש יוצאת בקרן צפונית מזרחית ושוקעת ממש בקרן צפונית מערבית, וכן בתקופת טבת היא יוצאת ממש בקרן דרומית מזרחית ושוקעת ממש בקרן דרומית מערבית, זה לא נכון שזה כל כך קיצוני היציאה של השמש והשקיעה של השמש. דתניא, לא יצאה חמה מעולם ממש מקרן מזרחית צפונית, ולא שקעה מעולם בקרן ממש מערבית צפונית, וכן לא יצאה מעולם חמה ממש מהקרן מזרחית דרומית, ולא שקעה מעולם בקרן מערבית דרומית, אלא היא תמיד קצת יותר לכיוון האמצע, היא אף פעם לא ממש בקרן. אומרים בשם המאירי שההוכחה לזה, כי אם זה נכון, אז הרי אם השמש מסובבת את הארבעה צדדים של העולם, מזרח, דרום, מערב, צפון, אז יוצא שאם ההילוך של כל הארבעה צדדים זה 24 שעות, כי זה המציאות, אז אם השמש הייתה צריכה לסובב באמת את כל הדרום, מזרח וצפון, את כל המזרח, צפון, את כל המזרח, דרום ומערב, בשיא הקיץ, ובלילה היא רק הייתה עוברת את צד צפון, אז אם כן, היום היה צריך להיות 3/4 מהזמן, כי הרי 3 מתוך 4 רוחות, השמש עוברת רק ביום. ובמציאות אנחנו רואים שאף פעם זה לא ככה, לכן זה לא לגמרי מדויק, השמש אף פעם לא יוצאת ממש מהזווית הצפונית, ולא אף פעם ממש מהזווית הדרומית, אלא זה איפשהו יותר באמצע. בעקבות הדברים שבהם עסקנו כדי לקבוע איפה זה צד צפון ואיפה זה צד דרום, ואמרנו שבתקופת תמוז, השמש זורחת ושוקעת בצד צפון, ובתקופת טבת בצד דרום, כדי לדעת לרבע את העיר, כמו שדיברנו. הגמרא מביאה כאן כמה כללים של שמואל בעניין התקופות. כל שנה כדור הארץ מקיף את העולם במשך 365 ימים ועוד רבע יום. יום זה 24 שעות, תחלק את זה ל-4, 6 שעות. 365 ימים ו-6 שעות. לוקח לכדור הארץ להקיף את השמש, משך הזמן הזה נקרא שנת חמה. במאמר המוסגר, בשביל לקרב את זה אל השכל, מה שנקרא היום השנה הלועזית, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, זה שנת חמה. כל השנה כולה, זה הזמן שכדור הארץ מקיף את השמש. רק אנחנו לא נחלק את זה לינואר, פברואר, למניינם, אנחנו נחלק את זה לארבע תקופות. במקום לחלק את זה ל-12 חודשים, כמו החודש הלועזי, אנחנו מחלקים את זה להבדיל לארבע תקופות שנה. זה קיץ, חורף, סתיו, אביב, אבל אנחנו מחלקים את זה בשמות אחרים. תמוז, תקופת תמוז, תקופת תשרי, תקופת טבת ותקופת ניסן. כל אחד מבין שתקופת תמוז זה הקיץ, תקופת תשרי זה הסתיו, תקופת טבת זה החורף, ותקופת ניסן זה האביב. איזה יום מתחיל תחילת שנה חדשה של התקופות? תקופת ניסן זה לצורך העניין תחילת השנה. איזה יום הוא התחיל ואיזה שעה? אז נאמר שתחילת תקופת ניסן תחיל לומר ביום ראשון, לצורך הדוגמה, בתחילת היום. אנחנו רגילים היום, שמתי זה תחילת היום? באיזה שעה? תסתכל בלוח, מתי? 5:47? לא, מחר זה כבר שעה אחרת, אבל זה השעון שלנו היום שהתרגלנו להשתמש בו. אנחנו לצורך העניין נעזוב כרגע את השעון שאנחנו מכירים, נניח אותו בצד, נוריד את השעונים, נניח אותם בצד. נשתמש עם שעון מסוג משודרג, לפי שעות זמניות. מתחילת היום עד סוף היום, 12 שעות. היום מתחיל בשעה 0, מסתיים בשעה 12. הלילה מתחיל בשעה 0, מסתיים בשעה 12. זה השעון שאיתו אנחנו נשתמש. תחילת התקופה, תקופת ניסן, התחילה בשעה 0. הקדוש ברוך הוא תלה את השמש בשעה 0, תחילת הלילה. זה היה ביום רביעי דרך אגב. ביום רביעי תחילת הלילה, הקדוש ברוך הוא תלה את השמש. תחילת בריאת העולם. לקח 365 ימים ועוד 6 שעות, כדור הארץ הקיף את השמש. באיזה יום כדור הארץ מתחיל להקיף את השמש פעם שנייה? יום אחד אחר כך, נאמר יום חמישי. באיזה שעה זה יוצא? אז ככה, כשאתה לוקח 365 ימים ורבע, ואתה רוצה לדעת באיזה יום הם מסתיימים ובאיזה שעה, זה מאוד פשוט לבדוק את זה. אתה בודק כמה שבועות עגולות יש לך בזמן הזה. 364 ימים הם בדיוק 52 שבועות עגולות. אתה לוקח, נאמר, אתה יכול לעשות את זה בצורה של 7 כפול 52, יוצא לך 364. או 364 לחלק ל-7, יוצא לך 52. שבועות עגולות. ואם נאמר שנת החמה הייתה יוצאת רק לצורך הציור, בדיוק 364 ימים, אז כל שנה ושנה, שנת החמה הייתה מתחילה באותו יום, באותה שעה. אבל מכיוון שזה 365 ימים, אז זה נדחה כל פעם ביום אחד. ומכיוון שזה עוד 6 שעות, אז זה נדחה כל פעם גם ב-6 שעות. אבל 6 שעות זה זמן די עגול. כי אתה לוקח יום, זה 12 שעות, חצי זה 6 שעות. אז עוד תחילת היום או חצות היום, עוד תחילת הלילה או חצות הלילה. לכן, אם תקופת ניסן התחיל בתחילת הלילה, שנה הבאה תקופת ניסן תתחיל בחצות הלילה. ושנה אחריה תחילת היום, שנה אחריה חצות היום, שנה אחריה עוד פעם תחילת הלילה. כל פעם זה נדחה ב-6 שעות, דיינו בחצי יום, חצי יום או חצי לילה. ואלה הם תחילת דבריו של שמואל. אמר שמואל, אין תקופת ניסן, תחילת תקופת ניסן נופלת, מתחילה, אלא באחד מארבעה רבעי היום, או בתחילת היום או בתחילת הלילה, או בחצי היום או בחצות הלילה. זה דבר ראשון. שלב ב'. בואו נתקדם עכשיו לתקופות אחרות. תקופה הבאה. יש לנו תקופת ניסן, סידרנו. מה עם תקופת תמוז? באיזה שעה תתחיל תקופת תמוז? אם בשנה אחת, תקופת תמוז התחילה בשעה אחת, מתי זה, כמה זמן זה נדחה? לשנה הבאה? גם כן, בשש שעות. כי הרי מי תקופת תמוז, השנה הזאת, תקופת תמוז שנה הבאה, עברו בדיוק 365 ימים, שש שעות, תוך חשבון כמו שעשינו בחודש ניסן. הדבר אחד שצריך לברר, באיזה שעה נופל תקופת תמוז. אם תקופת ניסן התחיל נאמר בשעה 0 בתחילת הלילה, באיזה שעה תתחיל תקופת תמוז? בשביל זה אנחנו צריכים לדעת כמה ימים יש בכל תקופה. כשאתה מחלק 365 ורבע יום ל-4, כמה יש לך בכל חלק מתוך ה-4 חלקים? אז בואו נעשה חשבון פשוט. כשאתה מחלק 364 ל-4 חלקים, זה יוצא לך בדיוק 91 יום. 364 לחלק ל-4 זה 91 יום. אבל מכיוון שיש לנו 365 ורבע, אז כשאתה מוריד 365 ורבע יום, אתה מוריד מהם 364, שהם כבר 91 יום, נשאר לך עוד יום ורבע. מ-364 עד 365 ורבע. נשאר לך עוד יום ורבע. כמה זה יום ורבע? יום זה 24 שעות, רבע זה 6 שעות, 24 שעות ועוד 6 שעות זה 30 שעות. עכשיו את ה-30 שעות האלה אתה גם צריך לחלק ל-4, לכל אחת מ-4 תקופות. 30 נחלק ל-4, זה לא עגול, זה 7.5. 7.5 שעות. אז יש לנו, אם כן, 91 יום, ועוד 7.5 שעות. עכשיו, 91 יום, זה יוצא בדיוק 12 שבועות. אז אם כן, זה זמן עגול. אז התקופה הבאה אמורה להתחיל באותו יום שהתקופה הקודמת התחיל. רק בכמה זמן? 7.5 שעות מאוחר יותר. אם זה היה 6 שעות מאוחר יותר, אז זה גם כן היה זמן די עגול. אם נאמר, אם תקופת ניסן התחילה בתחילת הלילה, אז תקופת תמוז הייתה אמורה להתחיל בחצות הלילה. אבל מכיוון שזה לא 6 שעות, אז 7.5 שעות, אז זה יהיה לפי השעות שאנחנו סידרנו לעצמנו, שהלילה מתחיל ב-0 ומסתיים ב-12, וחצות הלילה זה 6, אז זה יוצא שעה 7.5. תקופת תמוז יוצאת בשעה 7.5 בלילה, לפי השעות הזמניות. שנה הבאה, בכמה זמן היא נדחית? ב-6 שעות, כמו שאמרנו. כי הרי שנה שלמה של ימות החמה, 365 יום ועוד 6 שעות, אז 364 ימים זה שבוע עגול, ועוד יום אחד זה לפחות יום עגול. השעה משתנה רק ב-6 שעות. זה נדחה ב-6 שעות. אז אם תקופת תמוז, שנה הראשונה לבריאת העולם, היה בשעה, התחיל בשעה 7.5 בלילה, זה נדחה ב-6 שעות, אז זה יהיה ב-1.5 ביום. היום מתחיל בשעה 0, אז זריחה זה ב-0, אז בשעה 1.5 ביום. שנה הבאה, זה יוצא ב-6 שעות מאוחר יותר, שעה 7.5 ביום. שנה הבאה זה עוד פעם 6 שעות מאוחר יותר, אז זה שעה 1.5 בלילה. ככה על זה הדרך. זה תקופת תמוז, ואותו דבר גם תקופת תשרי. התקופת תשרי מתחילה 91 יום ועוד 7.5 שעות, אחרי שהתחילה תקופת תמוז. כי הרי כל תקופה זה 91 יום ו7.5 שעות. אז בשעות זה נדחה ב7.5 שעות. אם כן, אם תקופת תמוז התחילה בשעה 7.5 ללילה, תקופת תשרי תתחיל ב7.5 שעות אחר כך. כמה זה 7.5 שעות אחר כך? אז יש לנו ללילה עוד כמה זמן, מ7.5 שעות עד סוף הלילה. יש לנו עוד 8.5, 9.5, 10.5, 11.5 זה 4 שעות, ועוד חצי זה 4.5 שעות, ו7.5 פחות 4.5 נשאר לנו 3, אז זה יוצא 3 שעות ביום. תקופת תשרי תתחיל בשעה 3 מתחילת היום. ואז, שנה הבאה עד מתי התחיל תקופת תשרי, הרי שנה שלמה זה 365 יום ועוד 6 שעות, אז זה נדחה ב-6 שעות, כי 365 יום זה עם עגולים, ו-6 שעות זה כבר לא עגול. אז אם כן, שנה הבאה זה יצא 6 שעות אחר כך. כמה זה 6 שעות אחרי השעה השלישית של היום? 3 ועוד 6, 9, השעה התשיעית של היום. שנה הבאה זה כבר ידחה ללילה, 9 ועוד 6, אז ככה, 9 ועוד 3 זה 12, אז בשעה 12 מסתיים היום, ויש לך עוד 3 שעות, אז בשעה השלישית של הלילה. אחרי זה שנה הבאה, אתה דוחה עוד 6 שעות את תחילת תקופת תשרי, יוצא לך 6 שעות אחרי 3 בלילה, 9 בלילה. ככה זה על זה הדרך. ואותו דבר גם לגבי תקופת טבת. היא נדחית ב7.5 שעות אחרי הזמן שהתחיל תקופת תשרי, כי גם היא 91 יום ועוד 7.5 שעות. 91 יום הם ימים עגולים, 7.5 שעות נדחה. אז אם כן, אם תקופת תשרי התחילה 3 שעות ביום, זה נדחה ל7.5 שעות מאוחר יותר, אז זה 10.5 שעות ביום. שנה מאוחר יותר זה יהיה 4.5 שעות בלילה, אחרי זה שנה הבאה זה יצא 10.5 שעות בלילה, שנה הבאה זה יוצא 4.5 שעות ביום. ככה זה הדרך, 6 שעות מאוחר יותר, כל אחד יכול לחשבן את זה לבד. וזה המשך דבריו של שמואל. אחרי שדיברנו על תקופת ניסן, שזה נדחה כל פעם משנה לשנה ב-6 שעות, אז תקופת תמוז גם כן נדחה משכל שנה ב-6 שעות, רק מה? השנה הראשונה שלו היה 7.5 שעות אחרי שהתחיל, תקופת ניסן התחיל תקופת תמוז. לכן, אין תקופת תמוז נופלת, אלא הפעם, השנה הראשונה בבריאת העולם, שתקופת ניסן התחילה בתחילת הלילה, אז תקופת תמוז הייתה ב7.5 בלילה. כי הייתה 7.5 שעות מאוחר יותר. אבל היא יכולה גם להיות בשעה 1:30 ביום, כי שנה אחר כך, אחרי 365 יום, בעוד 6 שעות זה יוצא 1:30 ביום, ושעה אחרי זה זה יוצא שעה 7:30 ביום, שעה אחר כך זה יוצא שעה 1:30 בלילה. אז לכן זה יכול לצאת או באחת ומחצה, או בשבע ומחצה, בין ביום ובין בלילה. או שזה יוצא ב7:30 שעות בלילה, כמו שיצא בשנה הראשונה לבריאת העולם, או שזה יוצא שעה 1:30 או ביום, כמו שהיה בשנה השנייה לבריאת העולם, או שעה 7:30 ביום, או בשעה 1:30 בלילה. זה יכול לצאת או ב1:30 או ב7:30 או ביום או בלילה. נעבור לתקופת תשרי, שהיא 7:30 שעות אחרי תקופת תמוז. אז אם היה לנו תקופת תמוז בבריאת העולם היה 7:30 שעות בלילה, אז תקופת תשרי בבריאת העולם התחילה ב3 שעות ביום, שזה 7:30 שעות מאוחר יותר. אז אין תקופת תשרי נופלת אלא ב3 שעות או ב9 שעות. פעם זה יוצא 3 שעות ביום, פעם זה יוצא 9 שעות בלילה. בין ביום ובין בלילה. נעבור לתקופת טבת, שהיא גם כן 7:30 שעות אחרי תקופת תשרי. אין תקופת טבת נופלת אלא או ב4 ומחצה. אז ככה, אני אלך קודם כל בבריאת העולם. בריאת העולם שתקופת ניסן התחילה בתחילת הלילה. תקופת תמוז 7:30 שעות אחר כך זה היה 7:30 שעות בלילה. תקופת תשרי שהיה 7:30 שעות אחר כך זה היה שעה 3 ביום. אז תקופת טבת היה 7:30 שעות אחרי 3 ביום, זה יוצא 10:30 ביום. אבל זה יכול לצאת גם, הרי שנה הבאה תקופת טבת תהיה ב4:30 בלילה. שנה אחרי זה תקופת טבת תהיה ב10:30 בלילה. ושנה אחרי זה יצא ב4:30 ביום, זה יצא או ב4:30 או ב10:30. זה מה שאומרת הגמרא. ואין תקופת טבת נופלת או ב4 ומחצה או ב10 ומחצה, בין ביום בין בלילה. פעם זה יוצא ב4 ומחצה ביום, פעם זה יוצא ב4 ומחצה בלילה, פעם זה יוצא ב10 ומחצה ביום, פעם זה יוצא ב10 ומחצה בלילה. הדבר הבא שאומר שמואל, כבר אמרנו, כיוון שהשנה, שנת החמה, היא בדיוק 365 יום ועוד 6 שעות ועוד רבע, אז רבע יום, אז אם כן יוצא שכשאתה מחלק אותו ל-4, אז כמה יש בכל תקופה? אין בין תקופה לתקופה אלא 91 יום ו7 שעות ומחצה. כלל נוסף, הרי יש, פה אנחנו עוברים לעוד תחום שמשתלב עם התחום שאנחנו כרגע עוסקים בו. יכול להיכנס לכל הרחבה שלו, זה לא נוגע כרגע לעניין, אבל מה שכן נוגע לעניין שלנו, יש 7 כוכבי לכת, שהראשי תיבות שלהם זה קלש צמחן, וזה גם הסדר שלהם, שהם משמשים ושולטים ומשפיעים. כוכב לבנה שבתאי זה קלש, צדק מאדים חמה ונוגה, נוגה זה צמחן, קלש צמחן. כל שעה משמש כוכב אחר, מזל אחר, וכל 7 שעות מתחיל המחזור הזה שוב. עכשיו יוצא אם כן, כל שבוע הכוכבים האלה חוזרים על עצמם. כי במהלך 7 ימים, כל אחד מהם עשה 7 סיבובים, השפיע 7 פעמים. במהלך 7 ימים, כל אחד מהם השפיע. נגמר בעצם במהלך 7 ימים, לא, זה לא 7 פעמים, אלא במהלך 7 ימים, כל שעה משמש כוכב אחר. בשבוע כמה שעות יש, בכל יום יש 24 שעות, והכוכב כל שעה משתנה הסדר שלהם, לפי הסדר קלש צמחן. נאמר, שעה ראשונה זה כוכב, אחרי זה שעה שנייה זה לבנה, אחרי זה שעה שלישית זה איך אמרנו, שבתאי, ככה כל שעה, יש לנו 24 שעות, בשבוע יש לנו 7 כפול 24. אז כל כוכב שימש 24 פעמים. בשבוע שלם, כל אחד מהם, מהמזלות האלה, שימש 24 פעמים. שבוע, 7 כפול 24, בעצם יצא שכל שבוע הם מתחדשים שוב פעם. בעצם בשבוע יש מחזוריות חדשה, כל שבוע מתחיל מחזוריות חדשה של אותם מזלות. לא ניכנס כרגע לכל החשבון, אבל מי שהבין, הבין בקצרה. ובכן, יוצא שמכיוון שכל שעה משפיע מזל אחר, אז אם אותה שעה, באותו יום, בשבוע, מתחיל התקופה הבאה, הרי אנחנו אמרנו שכל שנה זה 365 ורבע יום, שמתחלק לארבע, שכל אחד מהם יש 91 יום ועוד 7.5 שעות. יוצא שמתקופת ניסן עד תקופה הבאה, תקופת תמוז, יש לנו 91 יום ושבע וחצי שעות. עכשיו, 91 יום זה שבוע עגול. יוצא שתקופת תמוז, המזל שמשמש הוא בדיוק אותו מזל ששמש בתחילת תקופת ניסן. כי זה בעצם יוצא אותו יום, 91 יום זה עגול. רק מה כן? משתנה, השעה משתנה. מה משתנה? כי בעוד שבחודש ניסן התקופה התחילה, תקופת ניסן, בעוד שתקופת ניסן התחילה בתחילת הלילה, ואז אם כן הם קיבלו מזל חדש, שהתחיל שעה חדשה של היום, אז התקופה הבאה, תקופת תמוז, לא מתחילה תקופת תמוז בתחילת המזל הבא, כי תקופת תמוז מתחילה בשעה 7:30, שזה כבר אמצע, זה כבר לא תחילת שעה. שעה 7:30 כבר. עכשיו נשים לב, כיוון שהמחזוריות של המזלות זה 7, יש הרי 7 מזלות, אז שעה 7:30, אנחנו בעצם נמצאים באותו מזל שהיה בתחילת השעה, בשעה 1. שעה 1 זה מזל כוכב, אז בשעה 7:30 שוב פעם יש לנו אותו מזל כוכב, כי אחרי שהסתיים 7 שעות, הוא מתחיל 7 שעות חדשות, אז מתחיל שוב פעם אותו מזל. אז יוצא אם כן, שאותו מזל ששימש תחילת תקופת ניסן, הוא זה שמשמש גם בתחילת תקופת תמוז. רק שכבר בתחילת תקופת תמוז הוא כבר חצי מהזמן שלו כבר בזבז, כי כבר עבר חצי שעה. זה 7.5 שעות, אז כבר 7 שעות והתחלפו כל המזלות, ועוד חצי שעה. אז לכן אומר שמואל, אין תקופה מושכת מחברתה במחזור של השימוש של כוכבי הלכת, אלא חצי שעה. כי זה 7.5 שעות, 7 זה בדיוק מחזור של 7 כוכבי לכת, ועוד חצי שעה, וכן זה נצחה בעוד חצי שעה. לא הדבר שלא קשור לכל החשבונות, אלא כלל, ואמר שמואל, אם תקופת ניסן מתחילה בתחילת צדק, כמו שהגמרא תכף תוקים את זה, אז אין לך תקופת ניסן שנופלת בצדק, שאינה גורמת לרוחות קשות, ולכן משברת את האילנות חלילה. ואין לך תקופת טבת שנופלת בתחילת צדק, שאינה מייבשת את הזרעים. והוא דהית יליד לבנה, שמולד הלבנה של אותו חודש, של ניסן או של טבת, חל או בלבנה או בצדק, או בשעה ששימש כוכב לבנה, או ששימש כוכב צדק. ממשיכים לעסוק באותה עיר עגולה, צורת עיגול, אז דבר ראשון אמרנו שצריך לעשות כאילו היא מרובעת, מוסיפים לה, לעיר, לעניין תחומים שמותר ללכת בשבת מחוץ לעיר, עד המקום איפשהו כאילו מרובע, וגם דיברנו לאיזה כיוונים עושים את המרובע, שכל צלע הוא לכיוון הצד, נאמר הצלע המזרחי לכיוון צד מזרח של העולם, כמו שדיברנו בחלק הקודם של השיעור, וכן את הצלע המערבי, כיוון מערב. כאן הגמרא מתמקדת בנושא נוסף לגבי אותה עיר עגולה שאנחנו עושים אותה למרובעת, לעניין התחומים של אותה העיר. תנו רבנן, עיר שהייתה עגולה, והלכנו ועשינו אותה כאילו היא מרובעת, המרבע את העיר. עושה אותה דבר ראשון כמין טבלה מרובעת. העיר העגולה, הופכים אותה כאילו היא מרובעת. וחוזר ומרבע את התחומים. ואחרי זה, כשהוא רוצה לדעת כמה אפשר לצאת מחוץ לעיר בשבת, אז אם זה עיר שהיא 2,000 אמה על 2,000 אמה, אז הוא מוסיף גם תחום מחוץ לעיר לכל אחד מארבעה צדדים של 2,000 אמה על 2,000 אמה. ואת אותם תחומים עושה אותן כמין טבלה מרובעת. ואז אם כן, יש לו פה מרובע של 2,000 על 2,000 אמה, שזה העיר עצמה, ועוד 4 ריבועים של תחומים של 2,000 על 2,000 אמה כל אחד. מה עושים לגבי הזוויות? מה עושים בקצוות של התחומים? יש שתי אפשרויות איך למדוד שם את התחום. או לקחת קו ולמדוד 2,000 אמה. אז זה יוצא קצר יחסית, הקו הזה האלכסוני. אז לכן, כשהוא מודד את האלכסון, לא ימדוד מאמצע הקרן 2,000 אמה באלכסון, שבכל קרן יהיה לו אפשרות ללכת רק 2,000 אמה. מפני שהוא מפסיד את הזוויות, כי נאמר הוא יקבע את האלכסונים, יעשה מהזווית קו אלכסון עד הקשפיץ, יצא לו בדיוק 2,000 אמה, 2,000 אמה באלכסון, ואז הוא יחבר מקצה של אחד האלכסונים לקצה של האלכסון האחר, והוא יגיד שרק עד לשם מותר ללכת בעיר, זה הרי יוצא פחות מ-2,000 אמה. רק באלכסון זה 2,000 אמה, אבל כל קו שהוא באלכסון 2,000, יוצא שבישר הוא פחות מ-2,000, כי כל אמה ישר, זה אמה ושתי חומשים באלכסון. אז אם יש לך רק 2,000 באלכסון, אז בישר זה יוצא הרבה פחות מ-2,000. אז לכן איך עושים שבכל הצדדים יהיה 2,000, ויצא בעצם שבאלכסון יש יותר מ-2,000? מביא טבלה מרובעת שהיא 2,000 אמה על 2,000 אמה, ומניח בקרן באלכסונה בכל צד. כנגד כל הארבע פינות של הריבוע העיר, הוא מוסיף עוד טבלה של 2,000 על 2,000 אמה. ואז יוצא שיש לנו פה כמו 9 משבצות, שהמשבצת האמצעית היא העיר, יש לנו 3 על 3 משבצות, ואלה הם התחומים שכל משבצת היא 2,000 על 2,000 אמה. המשבצת האמצעית היא העיר, ועוד המשבצות סביב הם התחומים 2,000 אמה של תחום שבת. נמצאת העיר שהייתה עגולה, מסתכרת ומרוויחה במה שריבעו אותה, בזה לבד, כבר 400 אמה לכאן ו-400 אמה לכאן. למה? כי כשיש לך עיגול של 2,000 אמה על 2,000 אמה קוטר רוחב, ואתה עושה את הזוויות למרובע, אז אם עד עכשיו הקו שהיה פשוט צריך לחצות את העיגול היה 2,000 אמה, כשהוא חוצה את המרובע, אז בכל זווית מתווסף עוד 400 אמה, כי הרי בכל, נאמר אם אנחנו עומדים באמצע העיגול, אנחנו מודדים מהאמצע עד אחד הצדדים, זה יוצא 1,000 אמה, כי זה הרי לכל צד 1,000, סך הכל 2,000. אז לצד אחד 1,000, אתה מוסיף עוד שתי חומשין, כי הרי אתה בעצם הוספת את הזוויות, והרי קו זווית הוא יותר מקו ישר בעוד שני חומשים. אז אם כן, ל-1,000 הוספת עוד שני חומשים. כל חומש של 1,000, 1,000 לחלק ל-5 זה 200, אז שתי חומשים זה 400. אז הוספת בכל צד 400, כל צד של העיר, רק על זה שריבעת את העיר, לפני שבכלל דיברנו על התחום. נמצאו תחומין בזה ששמת משבצות גם בארבע הפינות, מסתכרים 800 אמה לכאן ו-800 אמה לכאן, כי התחום זה 2,000 על כל צד. וב-2,000, כשאתה מוסיף עוד שתי חמישיות לכל 1,000, כשאתה מוסיף חמישית, 1,000 של חמישית אמרנו זה 200, שתי חמישיות זה 400, ואם יש לך 2,000, אז זה כבר 800. אז לכל תחום הוספת עוד 800. 800 אמה לכאן ו-800 אמה לכאן. נמצאו העיר ותחומים ביחד לכל צד, 400 ועוד 800, מסתכרים 1,200 לכאן ו-1,200 לכאן. כמובן מדובר פה שהעיר היא 2,000 על 2,000 אמה. אמר הבא, אם משכחת לה, דווקא במטה דאב היה תרי אלפי, תרי אלפי, דווקא עיר עגולה שהיא הייתה 2,000 על 2,000 אמה. זה ברייתא אחת, שמדברת לגבי תחום שבת. ברייתא שנייה, תניא אמר רבי אליעזר ברבי יוסי, כשנכנסנו לארץ, חילקנו את הארץ לשבטים, שבט אחד לא קיבל חלק, זה היה שבט לוי, השם הוא נחלתו. אבל הם קיבלו ערי לוויים, וכל עיר היה להם מגרש. היה להם 1,000 אמה מחוץ לעיר, שהיה פנוי, מסעדות, מייצים, היה פשוט היופי של העיר, שמחוץ לעיר יש ריק, ואחרי זה עוד 1,000 אמה לשדות וכרמים. אז תחום ערי הלוויים, שנותנים ללוויים מחוץ לעיר תחום, 2,000 אמה מסביב לעיר. 1,000 מתוך 2,000, צמן, 1,000 אמה, מגרש שלא נוטעים ולא זורים בו, נשאר פנוי ליופי של העיר. ועוד 1,000 נמצא מגרש רביעה, המגרש הוא רבע, תכף אמרה, תעשה פה חישובים מתמטיים, של חכמי ישראל כדי להגיע איך יכול שהמגרש הוא רבע, דרך לכאורה לא יוצא רבע, והשאר, 1,000 אמות מתוך ה-2,000 שנשארו, לצורך שדות וכרמים. לפני שנדבר על זה שזה יוצא מגרש רבע, הגמרא קודם כל מביאה מקור. אמר רבה, כן, מינה נמילי, שבאמת המגרש הוא 1,000 אמה, אמר רבה דאמר קרא, הפסוק אומר ככה, מגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים, מקיר העיר וחוצה, כמה? 1,000 אמה סביב. אמרה תורה סבב את העיר ב-1,000 אמה מגרש. בסדר. השתכנענו, היה מגרש 1,000 אמה, רק תסביר לי, נמצא מגרש רביע? מה, התחום של העיר הוא 2,000. 1,000 מתוך זה מגרש. כמה זה 1,000 מתוך 2,000? רבע? מה פתאום? פל גאווי, זה חצי. 1,000 מתוך 2,000 זה חצי. מביאה הגמרא על זה כמה הסברים. הסבר ראשון זה הסבר של רבה. אמר רבה, ברעדה משוחאה, משוחאה הכוונה מודד, הוא היה מודד את תחומים, אסברה לי. הוא ביאר לי איך יכול להיות שהמגרש של הרי הלוויים יוצא רבע. איך זה יכול להיות שזה יוצא רבע? איך 1,000 מתוך 2,000 יוצא לרבע? משכחת לה, ככה, במטה דאבי טריאלפי הטריאלפי. כמו שדיברנו עד עכשיו, גם פה. כמו שדיברנו לגבי תחום שבת, גם לגבי תחום הרי הלוויים, מדובר שהעיר היא 2,000 אמה על 2,000 אמה. תחום כמה האביה? כמה השטח של התחום סביב העיר? הרי יש את העיר 2,000 אמה על 2,000 אמה, בכל אחד מארבע צדדים אתה מוסיף תחום של עוד פעם טבלה של 2,000 על 2,000 אמה. אז כמה טבלאות אתה מוסיף? של כמה אתה מוסיף? אתה מוסיף 4 טבלאות של 2,000 אמה על 2,000 אמה, אחד בצד מזרח, אחד בצד מערב, אחד בצד צפון, אחד בצד דרום. כל טבלה של 2,000 על 2,000 אמה, כמה טבלאות יש בה של 1,000 על 1,000 אמה? 2,000 על 2,000, אתה מחלק אותו ל-4, יש לך בדיוק 4 טבלאות של 1,000 על 1,000. ואם היה לי לכל צד 2,000 על 2,000, אז יש לי 4 טבלאות שבכל אחד מהם יש 4 של 1,000, 4 טבלאות של 2,000, שבכל אחד יש 4 טבלאות של 1,000 על 1,000. 2,000 על 2,000, לחלק ל-4, זה 1,000, 4 פעמים 1,000 על 1,000. אז אם היה לי, אז אם יש לי 4 כפול 4, זה 16, זה מה שהוא אומר. תחום כמה אביה? שיצר. עכשיו, בנוסף, הוספנו גם כנגד הקרנות של העיר, גם הוספנו 4 טבלאות. הרי לא עשינו שזה יהיה כמו שתי וערב, הצורה של התחום, אלא אנחנו מילינו גם ב4 קרנות, עוד 4 טבלאות של 2,000 על 2,000. אמה, תחלק 2,000 על 2,000 ל-4, יוצא 1,000 על 1,000. אז אם כן, יש לך עוד 16. קרנות כמה אביין, עוד שיצר. סך הכל יש לנו מסביב לעיר של 2,000 על 2,000 אמה, 32 ריבועים של 1,000 על 1,000 אמה. עכשיו, כמה יש לנו את מסביב העיר עצמה? דל תמניה דתחומין. מסביב העיר עצמה, כמה משבצות של 1,000 על 1,000 יש לנו, שקרוב לעיר ממש? 2 לכל צד, 2 כפול 4, אנחנו מדברים על 8, ועוד אחד בזוויות, האלף על אלף שנמצא בזוויות של, של העיר המרובעת. אז אם כן, יש לנו 8 של התחומים, דלת מניה דה תחומים, ועוד 4 של התחומים של הקרנות, ממש סמוכים לעיר, האלף על אלף שסמוכים לעיר. כמה אביי? כמה זה 8 ועוד 4? 13, 12. נו, כמה זה 12 מתוך 32? זה יוצא רבע? נמצא מגרש רביע? 12 מתוך 32 זה יותר משליש. תפי מטילטנין הוא. עונה הגמרא, תוסיף את העיר עצמה. העיר עצמה היא גם כן 2,000 על 2,000. כמה משבצות של 1,000 על 1,000 יש שם? גם 4. הייתי 4, דמטה. שדי עליו, תוסיף לתוך המניין של הריבועים האלה. אז אם כן, יש לנו במקום 32 ריבועים, יש לנו 36 ריבועים. כן, יש לנו 3 על 3 ריבועים, שכל אחד מהם 2,000 על 2,000 אמה. אז 3 כפול 3 זה 9, יש לנו 9 ריבועים, שבכל ריבוע יש לנו, יש 2,000 על 2,000, אז יש בו 4 ריבועים של 1,000 על 1,000, אז 4 כפול 9 יוצא לנו 36. אז אם כן, יש לנו 36 ריבועים. מתוך ה-36 ריבועים, כמה זה המגרש של האלף אמה ממש הסמוך לעיר? עשינו חשבון שזה יוצא סך הכל 12. אז כמה זה 12 מתוך 36? שואלת הגמרא, הקטי, טילטה אבי. 12 מתוך 36 זה יוצא שליש. איך אתה אומר שהמגרש זה רבע? עונה הגמרא, יש פה עוד שלב. מסברת בריבוע כאמר, וכי אתה חושב שהרי הלוויים מדובר פה בעיר מרובעת? לא, בעיגולה כאמר. מדובר בעיר עגולה, שגם המגרש של אלף אמה סביב הוא עגול. כמה עיגול הוא פחות ממרובע? רבע. אז אם כשהמגרש הקיף עיר של מרובע, זה יצא 12 ריבועים של אלף על אלף אמה למגרש, תוריד מזה רבע. כמה מרובע יתר על העיגול? רביע? דל רביע מניו. אז אם אתה מוריד מ-12 רביע, פשו להו 9. נשאר 9 ריבועים של מגרש. מתוך כמה? מתוך 36. כי הרי אנחנו מוסיפים על העיגול בשביל התחומים, אנחנו קודם כל מרבעים את העיגול, ואז מוסיפים עוד 2,000 אמה לכל צד. ואז סך הכל יש לנו פה 36 ריבועים, כולל העיר, של 1,000 על 1,000. כמה זה 9 מתלטים ושיטה? כמה זה 9 ריבועים של מגרש מתוך 36 של הריבועים של סך הכל, כולל התחומים, העיר כולל התחומים? ריב אהבי, זה יוצא בדיוק רבע. 9 מתוך 36 זה רבע. זה הסבר אחד. הסבר שני, אביי אמר, משכחת לנמי שהמגרש הוא רבע מהתחום, בלי להוסיף את העיר לתוך החשבון של התחומים. במטה דהבה אלפא באלפא. הוא משנה. עד עכשיו דיברנו על עיר של 2,000 על 2,000 אמה? לא. זה עיר של 1,000 על 1,000 אמה. אם כן, תחומין כמה הבו? כמה צריך בשביל תחומים כנגד העיר? לא צריך טבלה של 2,000 על 2,000 אמה. לא. מספיק טבלה של 1,000 על 2,000. כי העיר עצמה היא 1,000. והתחום הוא 2,000. 1,000 על 2,000. זה התחום. ועכשיו, כמה אנחנו מוסיפים, כמה ריבועים של 1,000 על 1,000, בשביל התחום עצמו? יש את העיר 1,000 על 1,000. לצד מזרח מוסיפים שתי משבצות של 1,000 על 1,000, בשביל 2,000 אמה. בצד צפון, בצד דרום, בצד מזרח. אז יש לנו 2 כפול 4. בכל 4 צדדים, כל צד שתי ריבועים של 1,000 על 1,000 אמה. כמה זה יוצא? 8. תמניה. קרנות כמה אבי, לעומת זאת את הקרנות אנחנו לא מורידים, כי אנחנו עושים 2,000 אמה לקרן על 2,000 אמה. אם כן, קרנות כמה אבו, זה כן יוצא ריבועים של 1,000 על 1,000, 4 בכל צד, 4 כפול 4, זה יוצא 16, שיצר. סך הכל, כמה ריבועים של תחום יש לנו? 24 ריבועים, שכל ריבוע 1,000 על 1,000 אמה. עכשיו, כמה זה מגרש מתוך זה? רק האלף אמה שממש סמוכים לעיר. אז אתה לוקח לכל צד 1,000 על 1,000 אמה, אז כמה זה יוצא? 4. דל 4 זה תחומים. עכשיו, גם בקרנות הסמוכים ממש לעיר, הקרן מתוך הארבע ריבועים של 1,000 על 1,000 של הקרנות, זה שהכי סמוך לעיר זה רק 1,000 על 1,000 אחד. כך מכל אחד מארבע קרנות את האלף שהכי סמוך לעיר, אז יש לך עוד 4. 4 דקרנות כמה אבי, ו-4 דקרנות יש לך עוד 4. כמה אבי ה-4 של התחום ביחד עם ה-4 של הקרנות? תמניה, עדיין, 8 מתוך 24, טילטה אבו זה רק שליש, זה לא רבע. עונה הגמרא גם כאן, מי סברת בריבוע כאמר? איך אתה סובר שהעיר פה של האלף על אלף המים מרובעת? לא. בעיגולה כאמר, וכמה מרובע יתר על העיגול? ההבדל הוא רביע. אז אם כן, דל רביע. מהשמונה ריבועים של המגרש שסביב לעיר, תוריד רבע. כמה זה רבע? שניים. כמה נשאר סך הכל? שמונה פחות שתיים, פשו לאושיטה. מתוך כמה, כשאתה מרבע את התחומים, 24. ושיטה מ-24, כמה זה יוצא? ריב אהבי, זה יוצא בדיוק רבע. תירוץ שלישי, רבינה אמר, מדובר פה בעיר מרובעת. 2,000 אמה על 2,000 אמה. והתחומים, כמו שאמרנו, יש לנו פה 2,000 על 2,000 לכל אחד מהארבע צדדים, ועוד 2,000 על 2,000 לכל אחד מהזוויות. בסך הכל יוצא שיש לנו פה 32 ריבועים של 1,000 על 1,000 אמה. ואיך אם כן יוצא שהמגרש 1,000 הוא רבע מתוך ה-32? התשובה היא, מהי רביעה? רביעה דתחומין. אני לא מחשב את המגרש 1,000 אמה שנמצא בזוויות, אני מחשב רק את המגרש 1,000 על 1,000 אמה שנמצא בתחומים. יש לך 2, הרי זה 2,000 על 2,000 אמה, אז ה-1,000 אמה, יש לך פה 2 ריבועים של 1,000 על 1,000 אמה בצד מזרח, 2 ריבועים של 1,000 על 1,000 אמה בצד מערב, 2 ריבועים של 1,000 על 1,000 אמה בצד דרום, ועוד 2 ריבועים של 1,000 על 1,000 אמה בצד צפון. סך הכל בסך הכל אנחנו מדברים על 2 כפול 4, 8 ריבועים מתוך 32, זה יוצא רבע, אין בזה שום בעיה. תירוץ שלישי, רב אשי אמר, מדברים פה דווקא הפוך, לא מדברים על ה-1,000 אמה בכל הארבע צדדים, אלא דווקא ב-1,000 אמה של הזוויות. מדובר פה, כמו שאמרנו, בעיר מרובעת של 2,000 על 2,000 אמה. ומה הרביעה? הכוונה שהמגרש הוא רביע דקרנות. כל קרן הוא 2,000 על 2,000 אמה, שאחד מתוך, ומתחלק לארבע, שכל אחד מהם זה 1,000 על 1,000 אמה. ואנחנו מדברים רק על הריבוע של 1,000 על 1,000 אמה שנמצא מול הקרנות של העיר. אמר לי רבינה לרב אשי, זה מסתדר מצוין, אם אתה מדבר על על זה ש... מה הכוונה רבע? שהרי הקרן הוא 2,000 על 2,000, אבל בפועל אנחנו מדברים רק על האלף שסמוך לעיר, שזה המגרש, אז מתוך כל ה-2,000 על 2,000, 1,000 הוא רבע. כן, מדבר על יש את העיר, ובקרנות, הרי אמרנו שמוספים תחום של 2,000 על 2,000. מתוך התחום של 2,000 על 2,000 יש 1,000 על 1,000 שסמוך לעיר. על זה הוא מדבר. שהאלף על אלף הסמוך לעיר בקרן הוא רבע מתוך כל ה-2,000 על 2,000. שואל אותו, אבל זה לא נקרא סביב לעיר. האלף אמה מגרש סביב לעיר כתוב, ואתה מדבר פה רק על הקרנות, זה לא נקרא סביב לכאורה. אמר לי רבינה לרב אשי, והסביב כתיב לגבי מגרשי ערי הלוויים, סימן שצריך להיות מסביב העיר. 1,000 מגרש. אז איך אתה אומר שמתייחסים רק ל-1,000 שנמצא בקרנות? אז הוא ענה לו, מהי סביב? סביב דקרנות. כשאתה מניח מגרש של 1,000 על 1,000 בכל קרן, זה נקרא ששמת מסביב לעיר מגרש. דהי לא תימה אחי, אם לא תרצה לומר שסביב הכוונה רק קרנות, הרי לגבי קורבן עולה, לגבי קורבן עולה שמקריבים על המזבח, וזורקים את הדם, דכתיב וזרקו את הדם על המזבח סביב. איפה עושים זריקת הדם? עושים עיגול, לוקחים מהדם ומסובבים סביב כל המזבח? מה פתאום? לא מורחים דם סביב כל המזבח, אלא מה? שמים דם רק בזוויות, וזה נקרא סביב. אתה רואה שגם בזווית נקרא סביב. ההכנה מסביב מה? של המאי סביב, סביב דקרנות. לגבי הקורבן עולה, כשאתה זורק את הדם על הקרנות של המזבח, זה כבר נקרא שאתה זרקת בכל קרנות, בקרן, בזוויות, בשתי הזוויות שכוללות את כל ארבע צדדים, כשאתה שם שם את הדם, זה נקרא ששמת מסביב, כי אתה בעצם נגעת בכל הארבע הצדדים, מזרח, מערב, צפון, דרום, אז זה נקרא גם כן סביב. אז דבר גם פה, הכנה מסביב, מהי סביב? סביב דקרנות. תירצנו, שני התירוצים הראשונים, שמדובר עיר עגולה, ולכן יוצא שהמגרש 1,000 הוא רבע מתוך מתוך העיר או מתוך התחומים, כמו שתרצו לפי שני התירוצים הראשונים. אז הגמרא שואלת על זה שתי שאלות. שאלה ראשונה, אמר לי רב חביבי מחוזנה לרב אשי, איך אתה אומר שבזה שאני מעגל את העיר, אז המגרש סביב העיר יוצא ברבע פחות, ואז יוצא שהריבועים מסביב העיר הם באמת יוצאים רבע, הריבועים של האלף על אלף מסביב העיר הם יוצאים באמת רבע מתוך כל התחום, או מתוך העיר עם התחום עם העיר ביחד. והיא גם מורשה דקרנטה, הרי הפינות של העיר ממעטות מהמגרש, אותם פינות של העיר, הרי אנחנו ריבנו את העיר קודם כל העגולה, ואז אנחנו מוסיפים לזה את המגרש מסביב. אז אם כן, המגרש מסביב, אם אתה תעשה אותו עגול, אז יש את הזוויות של המרובע של העיגול עצמו שנכנסים בתוך העיגול של המגרש אלף. אז זה יוצא פחות אפילו מרבע מתוך כל התחום. עונה לא רבה אשים, דובר פה במטה עיגולתה. העיר עצמה היא גם עגולה, לא רק המגרש אלף סביב. שואלת הגמרא והריבוע, הרי אמרנו שאנחנו עושים אותה כאילו היא מרובעת. אז ענה לו, אי מודה, אמרינן חזינן כמאן דמרבה. אנחנו רק אומרים שרואים את העיר כאילו היא מרובעת, לעניין זה שאפשר ללכת תחום שבת, את כמות יותר גדולה. אבל ריבוי ודאי לא, מי מרבה ענה? אנחנו מרבים ממש את העיר? לא. לא ממש מוסיפים בתים בפינות של העיר. אז אם כן, אפשר כן לומר שלגבי המגרש אלף סביב, אנחנו מחשבים את זה כן סביב העיר ממש, שהיא בעצמה עגולה. שואלת הגמרא, הרי אמרנו שעיר של 2,000 אמה על 2,000 אמה, הוספנו לתחומים לכל הצדדים, גם בזוויות, ואז יוצא אם כן, שהרי שבזוויות הוספנו להם לטבלה של 2,000 אמה על 2,000 אמה, יוצא שאם אתה תעשה קו בזווית מהקצה של הריבוע לכל אורך התחום, זה יוצא יותר מ-2,000 אמה. כי אם אם הקו ישר הוא 2,000 אמה, אז כשהוא באלכסון, הוא 2,000 אמה ועוד 2/5. שואלת הגמרא, זה הרי לא מדויק. אמר לרב חנילאי מחוזנה לרב אשי מכדי, הרי כמה מרובע יותר על שטח של עיגול? אם יש לך מרובע של 2,000 על 2,000 אמה, ועיגול של 2,000 על 2,000 אמה, כמה מרובע הוא יותר מהעיגול? רביע מהשטח של הריבוע. שיתוסף על העיגול, שליש מהעיגול. רביע מבחוץ, דיינו, היה עיגול של 2,000 על 2,000, שליש מהעיגול מתווסף אליו, ואז יש פה בעצם 4 חלקים. בריבוע, רבע מריבוע, זה מה שאנחנו מוסיפים על עיגול. אז העיגול הוא סך הכל 3/4 מריבוע. אם כן, נשאלת השאלה, הנה תמנה 100? וכי אם כן, הזווית מסתכרת ב-800 אמה? לא. למה לא? כי שיט 100 ושיטין ושבע, נחי טילטה אבי, יוצא 667 פחות שליש, יעני 666 ושתי שליש, זה מה שזה יוצא, כי זה שליש מ-2,000. אם בעיגול זה היה יוצא 2,000, אתה צריך להוסיף עוד שליש. בסדר? אז אם כן, אם זה היה יוצא בעיגול 2,000, תוסיף לזה עוד שליש. כמה זה שליש מ-2,000? 666.2 שליש, שבזה המרובע יותר מהעיגול, בשליש מהעיגול. כשאתה מוסיף את השליש מהעיגול, אתה מוסיף עוד שליש לעיגול, עיגול שיש בו 3/3, אתה מוסיף לו עוד שליש, זה יוצא בעצם רבע. רבע, כן, זה יוצא רבע מבחוץ. אז למה פה אתה אומר שמוסיפים 800? זה הרי צריכים להוסיף פחות מ-800. אמר לי, הנמילי, אתה אני אומר שהמרובע הוא יותר מהעיגול רק ברבע, זה השטח שיש במרובע יותר מאשר בעיגול. אתה נכון, נכון, באמת השטח הוא פחות. אבל איפה בא לידי ביטוי בצורה הכי מרבית התוספת שהוספנו על העיגול, בזה שהוספנו על המרובע? בזווית, כי בזווית זה הרי יש מרובע ועיגול, עיגול בתוך מרובע. איפה המקום שיש הכי הרבה שטח במרובע יותר על העיגול? בזוויות. מהסוף העיגול עד הזווית יש את השטח הכי ארוך. בעצם כשאתה לוקח קו אלכסוני, הוא תופס מתוך הריבוע הרבה יותר מאשר סתם שטח שמתאזן בין כל המקומות, שיש חלק מהעיגול שבתוך הריבוע, שהוא שווה לריבוע, בגג של העיגול הוא הרי שווה לריבוע, ודווקא בצדדים יש את החלק הכי, שהכי בולט, זה שהמרובע יותר מהעיגול, והזוויות תופסים את השטח הזה דווקא בשיאו, לכן זה יוצא, יותר, זה יוצא הרבה יותר. מלאכסונה בעינת פי, דאמר, זאת אומרת ככה, נגיד את זה בקצרה, השטח של מרובע יותר מעיגול זה באמת רק רבע, אבל האורך של הזווית, שהוא נמצא מקצה לקצה, והוא תופס את, את המקום שבו הכי בולט התוספת של המרובע, שזה בזוויות, שם זה באמת יוצא שתי חומשים. אמר מר, כל עמתה בריבוע, כל עמה של צלע של הריבוע, עמתה בתרי חומשה באלכסונה. כשאתה מדבר על ה... כשהקו הוא, הוא חוצה את האלכסון של הריבוע, זה יוצא עוד שתי חומשים, ולכן הוספנו לאלפיים עמה, כשאתה מדבר על האלכסון של העיר, הוספנו לו עוד 800 עמה, ועד כאן דף נון וו.